טוב, אני צריך לדבר על הלכה וסיפורי התנ״ך כדי לעשות את זה ביחד. אז אני אגיד שאני אגיד חצי שיעור בתנ״ך. אז יש לנו כבר הלכה ותנ״ך. טוב, חצי שיעור בתנ״ך. אני רוצה להגיד כך. מה כל כך חשוב בללמוד תנ״ך עם הלכה? אז בעצם כבר רש"י הראשון בתורה ציין את הדבר הזה שלא היה לו להתחיל, רש"י מביא את המדרש, לא היה לו להתחיל אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שבתורה. אז אנחנו מבינים בעצם שתורה, תורה צריכה להיות הלכות. סיפורים, רש"י, למדרש זה נראה מוזר שיש סיפורים בתורה. אבל בכל זאת אנחנו מבינים שיש... שיש סיפורים בתורה, כי הסיפורים מלמדים אותנו דרך ארץ, הסיפורים מלמדים אותנו מוסר, והמוסר זה חלק אינטגרלי של ההנהגה היהודית. ולכן זה מאוד חשוב איך שהאבות התנהגו, מה שאנחנו רואים באמת בסיפורי התורה. האמת היא שסיפור מחנך הרבה יותר מאשר הלכה שכתובה. כי כשאתה רואה שאדם חי את הדבר הזה, אנחנו יודעים את זה בתור מחנכים, אנחנו יודעים את זה. אתה יכול לתת אלף שיחות על כל מיני דברים, שאסור לכעוס. אבל פעם אחת שאתה כועס, אז זה לא שווה שום דבר. אבל כשתלמיד רואה פעם אחת שאתה אמור לכעוס ואתה לא כועס, אז יש לו כבר את החינוך. אז לכן הסיפורים שיש בתורה, הם לפעמים הרבה יותר חשובים מאשר כאילו הלכות תיאורטיות שכתובות בתורה. אז אני אגיד לכם איזה רעיון שראיתי פעם בחזון איש, הרבה דברים נדמה לנו שהם קשורים למוסר, אבל בעצם זה קשור להלכה. אז החזון איש באמונה וביטחון נותן ציור כזה. תראו לעצמכם איזה יהודי מגיע לעיר, והוא פותח חנות במקום שיש כבר חנות אחת. אז יש דין של אני המהפך בחרה, יש דין של בר מצרה, יש כל מיני הלכות כאלה. אז אנחנו בדרך כלל, נגיד כשמישהו בא ומשיג גבול חברו ופותח חנות, אז כל החברים של האיש הזה שיש לו חנות שם, אז הם מתחילים להתאגד, מתחילים לפעול ולדבר רכילות ולעשות מחאות ולעשות זה, אולי לפעמים גם להזיק, או לפעמים גם להציק ליהודי הזה שבא לפתוח את החנות. אבל אומר החזניש, תראו לעצמכם שפתאום התברר שהיה מותר לו לעשות את הדבר הזה. תשמעו, הדין הזה של אני המהפך בחררה, זה לא הדין כל כך פשוט. למשל, אתם יודעים, בתלמוד תורה לא אומרים בכלל את הדין של אני המהפך בחררה. יש בית ספר, מישהו אחר יכול לפתוח בית ספר. למה? הגמרא אומרת, כך נפסק להלכה. שבגלל שקנאת סופרים תרבה חוכמה, אז בתורה אין בכלל דין של אני המהפך בחררה. זו סוגיה כל כך מסובכת, בהלוכה. זו סוגיה כל כך מסובכת, דין המהפך בחררה, זו סוגיה כל כך מסובכת. שצריך ללמוד אותה. עכשיו תראו לעצמכם שנגיד בסיפור הזה שבא היהודי ופתח חנות במקום שיש חנות, תראו לעצמכם שיש מחלוקת בין הקצת לבין הנתיבות. עכשיו יוצא שכל מה שהעשרות האנשים התגודדו לטובת צד אחד ומתקיפים את הצד השני ורוממו את המוסר בידה, מה אתה עושה? אתה מפריע לרומנות חברך, אתה יורד לרומנות חברך, וכל מה שהם רוממו את אמונם כנגד האיש הזה, מתברר שיש בדיוק להפך. כי אם על פי הלוח הם מותר לו, אז כל המוסר משתנה. אז עכשיו יוצא שמה שהם מדברים זה רכילות, מה שהם עשו זה סתם מציקו לאדם, סתם הזיקו לאדם, הם יורד, מתברר שהם, האדם הראשון, הוא יורד לאומנות חברו. אז יוצא שאם יש פה מוסר או אין פה מוסר, זה תלוי במחלוקת ההנחתית שיש בין שני הראשונים או שני האחרונים או שני הפויסקים, אם יש פה דיני הפרח בחרה או אין פה דיני הפרח בחרה. אז בעצם ההלכה זה הדבר היחידי שמקרקע לנו, אם תסכו לביטוי, את המוסר. המוסר... הסיפורים הם סיפורים, אבל כל זמן שהסיפורים לא מעוגנים באיזושהי נקודה הלכתית, אז אתה בעצם לא יודע איפה בדיוק אתה עומד. לכן לא ייפלא שרבי ישראל מסלן, שהוא הביא שיטת המוסר, הדבר הכי חשוב שהוא אמר שצריך ללמוד זה חוי של משפט. כל יהודי שרוצה ללמוד איך להיות מוסרי, קודם כל צריך ללמוד הלכה. צריך ללמוד הלכה, כי החושן משפט בדברים האלה, זה הדבר הכי חשוב, כי אתה יכול להיות מוסרי, להיות מוסרי, להיות מוסרי, אבל אתה הולך נגד ההלכה, אז כל המוסר שלך לא שווה שום דבר. זה רציתי להגיד באופן כללי. לכן זה מאוד חשוב, כשלומדים את הסיפורים של התנ״ך, להראות את ההיבטים ההלכתיים שלהם. ויש המון היבטים הלכתיים, המון הלכות נלמדות דווקא מסיפורים בתנ״ך, והמון סיפורים שיש בתנ״ך מציגים כל מיני דילמות הלכתיות שיש עליהם מחלוקות או שיש עליהם פסקים, ואני חושב שזה מאוד חשוב להראות, כשלומדים, בייחוד לתלמידים, ולתלמידים, גם אנחנו תלמידים, להראות לנו גם את הדבר הזה שההלכה זה דבר חי. זה לא שיש שולחן ערוך, זה לא שיש פרשת משפטים, יש פרשת כי תצא עם 50 מצוות, עם 60 מצוות וזהו. אלא הסיפורים שלנו, כולם, כמו שהם רבויים במוסר, הסיפורים של האבות, הסיפורים של התנ"ך, הסיפורים גם של ספרי נביאים, הם מלאים בהלכות מעשיות, בהלכות שאתה מהם צריך ללמוד. אני רוצה להזכיר כמה דברים שאנחנו אפילו לא שמים לב, כל כך הרבה סיפורים בתורה ובתנ"ך, שהם בעצם מלאים, ממש מלאים, הלכות, ואנחנו עוברים עליהם ככה ביעף, בלי שנשים לב להיבטים ההלכתיים שיש. בואו נעבור כמה, תראו, אני לא מחדש הרבה, או לא מחדש בכלל, אבל רק נעבור ותראו שבת כמעט כל פרשה יש בסיפור, אני בכלל לא מתכנסים גם לצד ההלכתי של התורה, אני מתכנסים רק לצד הסיפורי של התורה, אבל יש הלכות ממש חשובות. למשל, חטא אדם הראשון. יש הלכות בחטא אדם הראשון? אין הלכות בחטא אדם הראשון. אז תשמעו הלכה שהיא הלכה מאוד 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 דומיננטית. אני אגיד לכם הלכה שאפשר ללמוד מנהלי מייסה. יש פה מנהלי מוסדות חינוכיים. מתי מותר לזרוק תלמיד? זה בעיה נורא קשה, לזרוק תלמיד. זה דבר עולם ומלואו. אתה צריך ללכת לשאול עולם, מתי מותר לזרוק תלמיד? איך אפשר ללמוד את זה מחטא אדם הראשון? מה, מה? אז כתוב שהקדוש ברוך הוא, אחרי שהם ככה שלושתם חטאו, אז הקדוש ברוך הוא שואל את אדם, תגיד לי מה עשית? לא משנה מה אדם אומר לו. הוא שואל את חווה, תגיד לי מה עשית? מה עם הנחש? לא מדבר עם הנחש. ואין הנחש אמר, הוא לא שואל אותו למה עשית, אלא שם הוא נותן לו עונש. מה זה? אין לו זכות שימוע לנחש? אין לו זה? אומר רש"י, זאת הלכה. אין מהפכים בזכותו של מסית. אין טוענים למסית. עכשיו תדעו לכם, וזה כבר, אתה תופך פה, אתה פותח פה תיבת הלכה שלמה שאפשר לתת אל השיעור. פרוצדורה של הלכות, פרוצדורה של דינים. אז תדעו לכם שלפי ההלכה אין עורכי דינים. עורכי דינים זה לא דבר כל כך משמעותי בהלכה. אבל הבית דין עצמו הוא טוען טענות. הבית דין עצמו, אתם שיש זבלה, מה זה זבלה? זה בורר, נכון? אז כולם שאלים, מה זה זבלה? כל הראשונים שאלים, מה זה זבלה? מה, אני בורר לי אחד, אז הוא כבר נוגע. אז מה, הוא בורר לו אחד, הוא גם נוגע. אז מה, דיינים נוגעים, הרי כל העניין של... אז התשובה היא כן, אני רוצה שהדיינים יהיה להם נגיעה. למה? כי כיוון שאין עורכי דינים, ואני רוצה שכל הטענות לטובתי יעלו על השולחן, אז זה בורר לו אחד, והוא יעלה את כל הטענות לטובתי, הוא ישים על השולחן. הוא יענה את כל הטובות, את כל... כן, בגלל שהוא נוגע. אז הוא ימצא, כי אחרת אם לא יהיה מישהו שנוגע לטובתי, ואם מישהו שנוגע לטובתו, יכול להיות שתהיה איזו טענה אחת, שתשכח מהדיינים. עכשיו שזה בורר לו אחד, וזה בורר, אז כל הטענות יעלו למעלה, ואז שניהם, עם הדיין השלישי, ששניהם בוחרים, או שני בעלי, יש מחלוקת בין הראשונים, מי זה, ושניהם בוררים עוד אחד, זה שני הבעלי דינים, או שני הדיינים בוחרים עוד אחד, כולם ידון בו בכתיבות על כל הטענות. על כל פנים, בוודאי שטוענים, אם מישהו בא וטוען בבית דין, והוא לא ידע לטוען, בית דין טוען לו, כל אחד בית דין טוען לו, חוץ ממסית. מסית, בית דין לא טוענים לו. למשל, יש הלכה שלא מחמינים עדים. הנה עוד בעיה שלפעמים קורית, לא במוסד שלנו ולא בבת הספר שאנחנו מכירים. תראו לכם, יש איזה פנימיה שיש גנב. מותר לשים 20 שקלים על איזה שולחן? פיתיון, מה שנקרא? מה אתם אומרים? מה? לפני עיוור? ממש לא פשוט. מסתום, רוב הפוסקים אומרים, לא, אסור לשים 20 שקלים, אז זה לפני עיוור. אז אסור לעשות דבר כזה. בין מתי כן מותר לעשות לפני עיוור? אז ההלכה מפורשת, שלמסית מותר לעשות לפני עיוור. למה? זאת אומרת, איך למסית? אז ההלכה אומרת ככה, אם נגיד אם מישהו הסית, בדרך כלל הוא מסית, הוא מסית אותי לבד. אז אין לי עדים שהוא ניסה להסית אותי. אז איך בכלל יש איך היא תמצא לעשות מסית? אומרת הגמרא, מותר לי לקחת שני עדים, להחמין לו עדים, מותר לשים אותם ליד הגדר, ולהגיד לו, תגיד לי, מה אמרת לי אתמול? ובעצם מה אני עושה? אני עושה לפני עיוור. אני אומר לו לחזור על ההסתה שהוא הסית אותי. אז רבותיי, תדעו לכם שזה בעצם הפסק. שאני יודע איך, מתי מותר לזרוק, אם יש לך תלמיד רע, יש לך תלמיד לא טוב, לא אצלנו, אבל יש תלמיד לא טוב, יש תלמיד זה, אסור לזרוק אותו, אסור לזרוק אותו. אבל אם הוא מזיק לאחרים, שאני. אני אגיד לכם, רב דוד פעם סיפר לי שבחברון היה בחור שחילל שבת בפרסיה, ולא זרקו אותו. למה? ככה, זה היה הכלל. כל זמן שהוא לבד, כל זמן שהוא בחור שלא משפיע על אחרים, חילל שבת בפרסיה, חילל שבת בפרסיה, ולא זרקו אותו. אז, טוב, אז הנה אתם רואים איך סיפור כזה של התורה מפתח לנו שאלות שלמות בהלכה. אז אני כבר לא מדבר על זה שנתתי כסף השדה, כך ממני כולם מכירים. אז הנה, יש לנו פה סיפור, יש לנו סיפור. אבל איזה משפט שיש בסיפור? הלכה שהיא לא מסובכת, אין לי כוח מה להתפלפל עליה. אבל זאת הלכה מאוד 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 חשובה ומאוד מאוד קריטית. קודם כל היא מאוד חשובה, בגלל שזה עניין של אשת איש. זה עניין של כל הייחוד של עם ישראל, שמקדשים אישה בכסף. ושנית הלכה מאוד מאוד נפוצה. זה לא הלכה שקורית פעם ב-50 שנה. זאת הלכה שקורית בכל יום, לא יודע כמה חתונות יש בעם ישראל כל יום, 100 חתונות, 1,500, לא יודע כמה חתונות יש בכל רחבי העולם היהודי כל יום. אז יש לך כל יום, הנה, זה לא כתוב הלכה, לא כתוב בתורה, אדם קונה אישה בכסף, אלא מה, יש פסוק אחד בסיפור, יש פסוק, זה ככה ממני, ויש פסוק אחר שם במקום אחר בתנך, בסוף התנך, ומגזרה שבה אנחנו לומדים, הנה הלכות מאוד חשובות שלומדים הנה הלכה מאוד מעניינת. אז אני פעם סיפרתי בדיחה שבאמריקה בא מישהו לרב ואומר לו, אני רוצה שתעשה אותי כהן. אומר לו הרב, אני יכול לעשות לך כהן, אם אתה כהן אתה כהן, אם אתה לא כהן, מה, אני לא יכול לעשות לך כהן. הוא הפעיל עליו לחצים, הפעיל לחצים, לחצים, טוב, בסדר, הוא היה ראשיר גדול, היה יושב ראש הקהילה, הנשיא, מה שאתם נורזים, פרזידנט, טוב, עשה אותו כהן, לא יודע איך עשה אותו כהן, אבל עשה אותו כהן. הוא עשה דינר גדול לכל שרה ועבדה, וכן פרס ומדי, בקיצר, אחרי שהוציא מאות אלפי שקלים, שואל אותו הרב, תגיד לי, מה אתה כל כך נדבק לך להיות כהן? מה, אתה הנשיא של זה, והיושב ראש של זה, והסגן של זה, וזה? מה כל כך נדבק לך להיות כהן? הוא אומר, תן, דווקא שאני אדם כל כך מכובד, וכו' וכו', דבר אחד, אני יכולתי לסבול, אומר, שאבא שלי כהן, וסבא שלי כהן, ואני לא אומר, זה לא יכולתי לסבול. אז עכשיו השאלה, אפשר לקנות כהונה? אפשר, אדם יכול לקנות, להיות כהן? לא. אם נולדת כהן, אתה לא צריך לקנות כהונה. ואם לא נולדת כהן, אז בעולם אתה יכול לקנות דברים, בניינים, אתה יכול לקנות דברים רוחניים, אתה יכול לקנות דת, אתה יכול לקנות, קנה לך חבר, אתה יכול לקנות משהו, אבל אפשר לקנות בחורה? אפשר לקנות בחורה? איך קונים בחורה? אז אתם בטח יודעים מה זה, איך קונים בחורה. בחורה אי אפשר לקנות. אז יש גאון מווילנה, יש גאון מווילנה בפרשת כי תצא, כתוב, כי תני שתי נשים, אחת טובה ואחת צנועה, ודובר אחת... בקיצר, שם הגאון רוצה להוכיח, אז בואו, אני שאל את השאלה היחידה, יש ארבע שאלות, אני שאל את השאלה הפשוטה, מי ילדה ראשון? כתוב, היה בן הבכור, לסניה. אז מה כתוב, ילדו לו בנים? אם אתה אומר, היה בן הבכור לסניה, אז איך כתוב, ילדו לו בני האהובה והסנועה? אז היה צריך כתוב, ילדו לו בנים, הסנועה והאהובה. אומר הגאון בווילנה, היה שם סיפור בווילנה. היה איש אחד שהתחתן עם אישה, הוא שנאה, הוא שואל גם איך אדם שונא את אשתו, אז כאילו הוא שנאה איש האחרון ושנחה מביתו, אז הוא שלח אותה. אז אחרי שהוא שלח אותה, אז הוא התחתן עם אישה אחרת, האישה השנייה ילדה לו בן אחרי 7 חודשים, ואחרי שילדה לו האישה השנייה בן, אז האישה הראשונה ילדה לו בן ל9 חודשים. נו, יש לו בן בכור, מי זה הבן הבכור? בן הבכור זה מי שנולד קודם, אז הבן של האישה השנייה שהוא נולד קודם, אולי אחרי 7 חודשים, אז הוא בא לרשת פי שניים, אחרי שהאיש הזה מת. קופץ הבן הראשון ואומר לו, תשמע, אתה נולדת לפניי, אבל אני נוצרתי לפניך. אותי הרו לפניך. כי אבא שלנו התגרש מאמא שלי לפני שהוא בכלל התחתן עם אמא שלך. אז זה כן ברור שהוא הבן שלו. בקיצור, הוא אומר, אני הבחור. לא הולכים בבחור אחרים שנולד קודם, אלא אחרים שנוצר קודם. אומר הגאון מווילנה, זה מה שכתוב עכשיו. וילדו לו בנים, מה כתוב? מה כתוב לו בנים? האהובה והשנואה. מחדש את התורה, והיה בן הבכור, הסנייה. עכשיו תבינו, זה מה שכתוב, והיה ביום הנחלו לבניו, לא יוכל, מה פתאום שיוכל לבקר? מה, התורה תקוד, הווה אמינות, אתה לא כתב אמינות, אתה לא כתב שם מה ההלכה. אבל פה התורה רוצה להגיד, לא, לא יוכל לבקר, למה? כי הוא ראשית עונו, לא משפט הבכורה. כי לא הולכים אחרי הלידה, אלא אחרי מי שנוצר קודם. אז לפי זה רוצים להגיד שזה מה שקרה פה. באמת יעקב הוא הבכור, יעקב הוא הבכור, יעקב. אז למה יעקב צריך לקנות בכלל את הבכורה? אם הוא הבכור, אז הוא לא צריך לקנות את הבכורה. התשובה באמת יעקב, אם הוא היה צריך לקנות את הבכורה, אז אי אפשר לקנות בכורה. הוא באמת הבכור. רק מה, למה הוא קנה בכורה? לסתום לעשיו את הפה, אפשר לקבל את זה דרשים. עשיו צועק, כלב שנובח. אתה זרוק לו, מגיע לו? לא מגיע לו, בכביש אל תהיה צודק, תהיה חכם. לסתום את הפה של הכלב, אז אפשר גם בנזיד אנשים. אז יעקומת לא היה צריך לראות את הבחורה, כי הוא בחור, כי הוא נוצר, כי הוא נוצר קודם. טוב, להלוך את זה לא נכון. הנציב מביא את כל הפלפול הזה, והוא אומר, אני לא מאמין שהגון אמר את הפורט הזה. עכשיו יש לי הסבר למה, אבל אני לא אכנס לזה. עכשיו, תראו, עוד סיפור של התורה. אבל אפשר נורא להכיל את זה על, 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 על פרמטרים. אני רוצה לשאול שאלה, הבחורים בישיבה אני חושב מכירים את השאלה הזאת, אבל כולם יודעים שרחל ככה מסרה את הסימנים, נכון? והגמרה נורא משבחת אותה, וכולם יודעים, זה חסד, פי, משהו לא נורמלי, מה שרחל עשתה. וכתוב גם במדרש שכשבני ישראל גלו, כשנבוכדנצר גילה אותם, אז בא ירמיהו ואמר לאברהם, ליצחק, ליעקב, לכו תבכו, לכו זה, למשה, לאהרון, שום דבר לא עבד, שום דבר לא זה, הקדוש ברוך הוא לא שם על אף אחד. עד שבא רחל, אומר לה, הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אמר לה, מיניק הולך מבכי, ונח מדמעה, וכו' וכו' וכו'. מה דעתכם, אם רחל הייתה הולכת לרב, לשאול אותו אם מותר לה למסור את הסימנים? הלוכה. הוא היה אומר, מה? איזה רב, אני לא מאמין שיש הבדל פה. אני לא חושב שיש הבדל. אני לא מבין, מה רחל מגיע לפרס הזה? אני חושב שעשתה פה דבר נורא והיום. ממש נורא והיום. קודם כל, אפילו מבחינה ממונית. טוב, מה זה הסימנים האלה? מה זה הסימנים האלה? נגיד, או שהסימן זה היה חפץ, נגיד היה איזה ספר או איזה משקפיים, לא יודע מה, שהוא ידע שזה. יכול להיות שגם הסימן היה איזה קוד. זאת אומרת, היא אמרה שמה ישראל, אז הוא אמרה לו, השם אלוקינו, השם אחד. כן, משהו כזה, לא משנה. נגיד שזה חפץ. זה חפץ שלה מבחינה ממונית. יש לה, אסור, אפילו זה לא היה חפץ. יש לה רשות למסור את החפץ הזה? מה, יעקב, אתם יודעים, יש סתם שאלה. כתוב היי בבוקר והנה היא לאה. אז כתוב שהוא רץ ללבן. כך כתוב בתורה. הוא דיבר עם לאה? בתורה לא כתוב, אבל במדרש כתוב. במדרש כתוב שהוא דיבר עם לאה, מה לאה אמרה לו? אתם יודעים מה שכתוב במדרש. לאה אמרה לו, תסתום את הפה, אתה אל תדבר על רמאים. ממי למדתי לרמות? ממך למדתי לרמות. מה הוא שכתוב שאומר ללאה, מה אני כל הלאה, אני אומר לך, לאה, רחל, 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 ואת אומרת לי, הן, הן, הן. אני אומרת לו, אני שמעתי על סיפור בארץ כנען, שגם כן, אבא אחד שאל את הילד שלו, אתה זה בני עשיו? הוא אומר לו, הן, הן, הן. בקיצור, אז כך כתוב. הוא דיבר עם רחל? לפי דעתי, מי שבאמת בגד בו, זאת הייתה רחל. זאת אומרת, תראו, שלבן ירמה אותו, הוא ידע לו, לכן הוא עושה את התנאי ברחל מתחה הקטנה. אז הוא ידע שלבן ירמה אותו. לאה שתרמה אותו, נו, זה טבעי, הוא לא אהב את לאה, לא אכפת לו מלאה. אז נו, למה שלאה לא? היחידה שממש ממש בגדה בו, היחידה שממש ממש הוא בטח בה, והוא נתן לי את הסמנים, זאת רחל. כך שמי שעשה פה את הדבר הכי חמור, זאת רחל. לא מדבר איתה. לא אומר לה מילה. לא אומר לה לא בתורה, וגם לא לפי חז"ל. אז גם אם לאה, לפי התורה הוא לא מדבר מה שאתה, אבל לפחות חז"ל אומרים שהוא דיבר איתה. למה הוא לא מדבר עם רחל? טוב, לא משנה, זה לא שאלה הלכתית. אבל השאלה הלכתית שאני שואל, אם היה מותר לרחל, לפי דעתי, ודאי שיעשו, לא מבחינת דיני ממונות, לא מבחינת חושן משפט. הסימנים הם לא שלה, הסימנים הם לא שלה, הסימנים הם של יעקב. בסך הכל הסימנים הם של יעקב. באיזה רשות יש לתת את הסימנים? הוא לא רוצה את... כן, כבודו. מה, מה? מה סימנים? סימנים, הוא נתן לה משהו אישי, הוא בטח בה, זה לא משנה עכשיו, הסימנים זה חפץ או זהו? מה, זה לא, תגיד לי, זה לא בגידה, זה לא בגידה? נו, הוא לא רוצה את לאה, הוא לא רוצה את לאה, היא יכולה להכריח אותו, הוא לא רוצה. כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חברו? אני, זה מה שאני רואה פה. זה מרמה וחצי. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה אחרת, אני לא נעים לי פה לדבר, כי... אתם שם פעם, שמעתם פעם את הביטוי בן תמורה? שמעתם פעם על הביטוי בן תמורה? לא, אתם יודעים מה זה בן תמורה? כתוב שאם לאחד יש שתי נשים. כשנמצא עם אישה אחת, אסור לו לחשוב על אישה אחרת. עכשיו אני לא בצד מצד חושן משפט, מצד צניעות. דרך אגב, הגמרא אומרת, בזכר צניעות שהייתה בה ברחל, זכתה ויצא ממנה, זה צניעות. והגמרא אומרת, הגמרא אומרת, מה הצניעות? מה הצניעות? שהיא מסרה את הסימן. זה צניעות! זה אנטי צניעות! זה אנטי צניעות! לגרום ליעקב להיות... זה איסור... אנחנו לא באוניברסיטה. למה? לא, זה לא ביקורת המקרא, זה שיעור להבנת המקרא. וזה פנים הלכתיים בזה, זה שאני שואל שאלות שלא חשבת עליהן, זה לא אשמתי. אני אגיד לכם תירוץ שאני חשבתי עליו, אבל אני שואל את זה בגלל שאני מחפש תירוצים יותר טובים. מה? עבירה לשמה. זאת אומרת, היא לקחה בחשבון שהיא עושה עבירה, בגלל שהיא לא רצתה לבייש את זהו. אני אומר, אבל תגיד לי, רובינוד, זה מותר, רובינוד? את רוצה להיות טובה כלפי אחותך. תעשי את זה על חשבונך, לא על חשבונו. זאת אומרת, אני מבין אם היא הייתה הולכת ליעקב, הייתה אומרת ליעקב, תשמע, אני לא מוכנה להתחתן איתך. אם אתה לא מתחתן עם אחותי, לא מוכנה להתחתן. זה, אני מבין, מצוין, זה חסד, זה חסד, זה היה טוב. אבל ללכת אחרי הגב שלו, זה פשוט, אתה מבין, זה רובינוד, זה לקחת, לגנוב כסף מהעשירים ולתת את זה לעניים. זה איסור דאורייתא, זה מצווה הבאה בעבירה. מה שהיא עושה זה מצווה הבאה בעבירה. אנחנו עכשיו מדברים על הלכה בסיפורים, זה בדיוק הנושא שלי. הנושא שלי זה הלכה בסיפורים. אני רק מראה לכם שהסיפורים של התורה מלאים בעיות הלכתיות. אז במקרה הבעיה הזאת, בעיה הלכתית, לצרב, אני לא ראיתי שמישהו שואל את השאלה הזאת. אני אגיד לכם איך שאני תרץ על זה, לא בטוח שזה תחוץ טוב. אני תרץ על זה ככה, שהיא לא העלתה על דעתה שיעקב לא יתפוס את זה רק למחרת בבוקר. היא הייתה בטוחה שיעקב בלילה יראה שזאת לאה. והיא חשבה ככה, יכול להיות שיעקב גם כן יהיה צדיק, ויעקב גם כן לא ירצה לבייש את לאה. והוא ישאיר את לאה, נו, מה לא, אני אקח את לאה, מה אני יכול לעשות? אבל אז יעקב יחשוב, אם אני אקח את לאה, אז רחל יכולה להיפגע. אז יכול להיות שרחל יזרוק את לאה, לא בגלל שהוא רוצה לזרוק את לאה, אלא הוא יזרוק את לאה בגלל שהוא יחשוב שהוא לא רוצה לפגוע ברחל. הוא לא רוצה שרחל תתבייש, כי גם הבושה של רחל זה גם כן משהו. אז היא מוסרת לה את הסימנים. כביכול היא אומרת לו, תשמע אדוני, מבחינתי אני נותנת את הסימנים, אתה יכול לקחת אותה. עכשיו אתה סוברני, תרצה, תיקח אותה, תרצה, לא, אבל מבחינתי אני מוכנה לוותר כדי... יש? אני רוצה לסיים באיזה מילה שבקרן ויבנה לא כך אוהבים אותה, אבל אני אגיד. אני פשוט, יש לי המון דברים להגיד על החומה, שאני רוצה להגיד משהו בתנך. מחלוקת... רשי וריבש. אתם מכירים דין רוידף? מכירים דין רוידף? אני מקווה שלא מקליטים אותי, אבל אני אעיז להגיד את המילה הזאת. דין רוידף. כל המילים הזה דין רוידף, כן, אם אני רואה שפלויני רודף אחרי מישהו אחר להרוג אותו, אז מצווה, לא רשות. תשימו לב, מצווה, ואני לא מתכוון שום דבר מעשי, אני אומר, כולכם יודעים, לא התכוונתי לשום דבר מעשי שאף אחד לא... אז אני, יש עליי מצווה להרוג את הרודף כדי להציל את הנרדף. אבל יש הלכה שהיא הלכה פשוטה ומובנת, גם הלכה מוסרית, שאם ניתן להצילו באחד מעבריו, אז אסור לי להרוג את הרודף. היא אומרת, אם אני רואה שפלוני רודף אחרי פלוני, וכדי להציל את הרודף, את הנרדף, אני חייב להרוג אותו, אז לא מותר לי, אלא יש עליי מצווה, לא תאמר אדם רעך, יש עליי מצווה להרוג. אבל אם אני יכול לפגוע בו בקצה הבוהן, מה פתאום שאני ארוג אותו? אם במקרה כזה הרגתי אותו, אם כן הרגתי אותו, אז ודאי שיש עליי דין של רוצח. אז יש עליי דין של רוצח. יופי. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור בתנך. אתם מכירים כנראה את הסיפור הזה. היה בתחילת ספר שמואל ב' כתוב שהיה איזה ויכוח בין עבדי שאול לעבדי דוד, רשמנו לך בגבעון. בקיצור, היה סיפור שעשאל, שהוא היה אח של יואב, הוא רדף אחרי אבנר. אבנר, תשמעו, הוא היה איש מלחמה, הוא היה שר הצבא של שאול, ואומר אבנר ככה תוך כדי מנוסה שעשאל, עשאל היה קל ברגליו. אז כנראה אבנר היה חייל מצוין, אבל הוא כנראה היה גם יהודי מבוגר כבר, ותלמיד חכם, אז הוא לא ממש רץ מרתון. ועשאל רץ אחריו, אומר לו אבנר לעשאל, רד מני, תשמע, אתה רוצה להשוויץ שניצחת מישהו, אתה רוצה לעשות לך כוכב על החנית שלך, תלך, תתפוס לך איזה נער, תהרוג אותו. אל תתחיל איתי, אל תתחיל איתי, איך עשה פניי, קוראים בפירוש, איך עשה פניי לאחיך, ליואב בן צרויה, איך אני עשה פניי? נו, עשאל דווקא לרצה להראות שהוא יכול להרוג את אבנר. נו, אבנר בחוכמות, הוא כיוון לו אל החומש. מה זה אל החומש? חומש, אחד הפירושים של חומש זה לצלע החמישית, ששם נמצא הלב. והרג אותו. ואחרי כן, דוד, ואחרי כן, האח של עשאל, שזה היואב, הוא הרג באיזה תרמית, לא משנה, הוא הרג את אבנר. למה הוא הרג את אבנר? אז הוא אמר, איזה דין היה לעשאל? היה לו דין של רוידף. אבל אבנר, הוא היה חייל מאומן. אבנר גם היה יכול להציל את עצמו, במה? באחד מעבריו של עשאל. ואנחנו אמרנו קודם הלכה, שאם ניתן להצילו באחד מעבריו, אז אסור לו להרוג אותו. אז הוא שאל, אבנר כבר היה מת, אבל הוא אמר, היה מותר לי להרוג אותו. למה? כי אבנר הוא רוצח. למה אבנר הוא רוצח? כי הוא היה יכול להציל את עצמו באחד מעבריו של עשאל. הוא יכול לפגוע בו האוזן, לפגוע בו בברך, לפגוע בו ברגל. אז למה הוא הרג אותו? אז הוא אשם. אז היה מותר לי להרוג אותו. דוד מאוד כעס עליו. ודוד אמר, האנשים הם לצרויה. מי זה היה צרויה? שלושת הילדים האלה? עשר. צרויה זאת אישה. בני צרויה. צרויה זאת אישה, היא הייתה אחות של, 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 של דוד. בקיצר, דוד נורא כעס, נורא כעס. אבל מבחינה הלכתית, אבנר צודק. מבחינה הלכתית יש לו דין של... אז אם המקרה הזה הוא מחלוקת בין רשי לבין ריבש. אז רשי באמת ככה סובר. רשי סובר כמו... זאת אומרת, רשי סובר כמו אבנר. שהדין של ניתן להצילו באחד מעבריו, זה שייך גם במקרה שאני בעצמי הנרדף. גם אם אני הנרדף, אז אני צריך לכוון, אם אני יכול, אני צריך לכוון. אומר הריבש, את הריבש מביאה לכם, משנה בסוף הלכות חובל ומזיק. אומר הריבש, לא. אם אני הנרדף, אין דין של ניתן לצבא. אז בכלל, אם אני הנרדף, אין, זה לא דין רוידף, אלא זה דין אחר. איך קוראים לדין השני? זה דין של הבעל להורגך השכם להורגו. ובדין של הבעל להורגך השכם להורגו, אין הלכה של ניתן להצילו באחד מעבריו. למה? כי אני בהול על החיים שלי. ואפילו שאני חייל זקן קרבות, ואפילו שאני יכול... אבל לא, לא אומרים לי, תעשה ככה. אז אם אני אובייקטיבי, ופלויני רודף אחרי אלמויני, אז באמת, ניתן יצא בחבר רב, אל תרוג אותו סתם, תכוון ותרוג אותו ככה. אבל אם אני הנרדף, אפילו שהייתי אולי יכול, לא מבקשים את זה ממני, ואני יכול, וככה ריבש פוסק, יש מחלוקת ככה ביניהם, ככה מה כנראה שיטת הרמב״ם, אבל אם ככה, אנחנו יכולים להבין את המחלוקת בין דוד, שהוא כעס על יואב, לבין יואב סבר כמו רשי שגם אם הוא הנרדף עצמו הוא גם צריך להטיל לו בכלל דבריו, ודוד סבר כמו הריבש. אז אנחנו חושבים שיש המון המון הלכות, המון המון סיפורים בתנ״ך. אני לא נכנסתי בכלל לסיפור למשל של מגילת רות, שכל ההלכה מואביב ולא המביאה, מספר לנו הסיפור של דוד עם הניצבת וכו'.